שאחד שלא אוכל, נראה את עושה הגמרא, שבדובר שהוא הסתלק מהזכות לאכול טובות, שאמר דין ודברים אלה וכסף, אבל זה באמת יום כזה עכשיו, אז משהו בפייר ואכול באמת הסתלק מהזכות שלו לאכול טובות. כמו שהגמרא ממשיך, אבל לפעמים שיש עוד דבר נוסף שמתידו לכל כל הדין של המשנה, שנדבר על אשתו, הוא פשוט מאליו, כי הרי אין בכלל יכולת של האיש
של האישה, סליחה, למכור לאיש את הנכסים משתי סיבות. מצד אחד, שגם האישה מוכרת, גם אם יש ראיה ברורה שהיא מכרה, היא יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי, ושכאן הגמרא דנה על איזה בדיוק סוג נכסים היא יכולה לבוא בטענה הזאת. והגמרא בסוף אומרת שבנכסי מילוג, שם באמת אם היא מכרה לו את נכסי מילוג, שם היא לא יכולה לבוא בטענה נחת רוח עשיתי לבעלי. אבל שם אולי יש שאלה הרבה יותר סודית, האם מיכל אישה יכולה למכור את נכסי המילוג שלה או לא. והדבר הזה תלוי בשתי דיונים, תלוי בדיון של קריין פירות כקריין הגוף דמי או לא. זאת אומרת, שהרי לבעל יש את קריין הפירות ולא יש קריין הגוף, אז השאלה אם אדם, אישה שיש לה רק את קריין הגוף בהווה ואין לה את קריין הפירות, כל עוד בעלה נשוי אליה, אז יש לה השאלה עד כמה בעל קריין הגוף ויכל יש לו יכולת למכור. במיוחד שמצב הזה עוד דבר נוסף שצריך גם למצריך את הדבר הזה, אבל שמצב עוד דבר נוסף שזה תקנת אושה, שבו שהתקינו שאישה שמחרה בנכסי מלוג של בעלה לא עשה ולא כלום. וכל הדברים האלה, כן, אנחנו, הם סיבות שונות שבאות על גבי הדין של המשנה, שבעצם לכאורה אולי קצת כמו שאמרנו מייתרות הדין המשנה. והגמרא כל דבר במקום מסבירה למה דין המשנה נצרך. ואנחנו נתמקד עכשיו בדבר האחרון. אני אנסה קצת להיכנס קצת לעולם של מסכת כתובות, אני אנסה קצת בנחת לסדר את הדברים, שעד כמה נכסי מלוג שלאישה יש רק את עניין הגוף בהם ולבעל יש את עניין הפירות, עד כמה בכלל יש לאישה יכול למכור את הדברים. שכמו שאמרתי, יש כאן שתי שכבות שאני צריך לבחון, מה היה בתקופת המשנה עד שסנהדרין ישבה באושה, ומצד הבסיס, מצד ההגדרות הבסיסיות של קריין פירות וקריין הגוף, מה המעמד של אישה בנכסים, וצריך לראות מה תקנת אושה אחר כך הוסיף על גבי הדברים. אז כמו שהגמרא אומרת, כאן בעצם אנחנו עושים כאן סוגיה שהיא עיקרה בפרק שמיני, כאילו בשלב הראשון של יחסים של קריין פירות וקריין הגוף, שהמשנה שם אומרת שאם אב נתן לבלו זכות, הקנה לו את כל הנכסים שלו מהיום ולאחר מיתה, זה כל מיני דרכים להימלט מלהגיע לדיני ירושה, וסוף סוף רצונו של אב לתת לבן את הנכסים האלה לאחר מותו, אבל כנראה שלא על פי דיני הירושה, שיקבל חלק כחלק מישר אחד ולקבל חלק יותר, אז הוא מקנה לו גוף מהיום ופורד לאחר מיתה. וזה המשנה אומרת שבמצב כזה שניהם לא יכולים למכור, האב לא יכול למכור את גוף הנכסים, כי יש לאב למיטב רק את הפירות עד שעת המיטה, והבן גם הוא מת הבן, מחר הבן את הנכסים, נקרא על שם המשנה שם, אב אינו יכול למכור מפני שהם כתובים לבן, והבן לא יכול למכור מפני שהן ברשות האב. מחר האב מחורין עד שימות, ואב את הפירות עצמם מדע כן יכול למכור. מחר הבן אין לה לוקח בהם כלום עד שימות האב. עכשיו שמדקים במשנה, אני כבר באמת כן קצת קורא את המשנה עלי בדי רבי יוחנן, שקרא אותה בצורה של קיין פירות כקיין הגוף דמי, כן, אז ולכן בגלל זה הבן לא יכול למכור, שמכיוון שלבן אין אלא קניין הגוף בהווה ואין לו קניין פירות, זה מונע ממנו למכור. זה לא מדויק, כי כתוב במשנה מחר הבן אין לה לוקח בהן כלום עד שימות האב. אבל אם ימות האב ולפני שהבן מת, כן, אז המכירה של הבן לאחר מות האב כן תועיל. ובמילים אחרות, אני רק בא לסדר כאן דברים ככה בסיסיים, לפני שאנחנו נכנסים לתקוף את הסוגיה, על מה בכלל הדיון של הסוגיה בקיין פרות קיין הגוף. ברור שבכל נכסים אלה לאבא יש זכות מלאה, אני מביא את האבא כמשל כאן לגבי כל הסוגיות שלנו כאן, לאבא שהוא בעלים על הפירות, יש לו בעלות מלאה על הפירות, ואת הפירות ודאי הוא יכול למכור, זה פשוט. וגם לבן יש בעלות מלאה על הפירות שלאחר מיטה. ולכן אלה למכור את הפירות ללאחר מיטת האב, זה ודאי כתוב בפרש במשנה, שזה לזמן דפניג, שבזה שגם את הדבר הזה הבן יכול למכור. אלא שהבן מוכר, אם נכנה חידדית את הפירות שיהיה לו לאחר מיטת האב, בעצם זה לא, הוא מוכר עכשיו את הגוף. אלא מוכר את פוטנציאל הפירות שלו שלאחר מיטת האב, זה מועיל, אני קשור קצת לסוגיות של אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, במציאות של אבי דדעתו, על פי כל הכללים של מכירה דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת, הבן יש לו פוטנציאל של פירות של עתיד, וזה כמו שהאב יכול את הפירות שלו בבל לגמרי למכור, אז גם לבן, לטמן דפליק, שהוא קיבל גוף מהם ופירות לאחר מיטה, מהאב, את הדבר המסם הזה, הוא יכול למכור לאחרים, אבל שמוכר אותם לאחרים זה רק על פי תקן של אדם מקנה דבר שלא בעולם, שבשביל זה שלושה נפקמינות, נפקמין ישירה שמוסקת כאן סוגיה, שאם סוף סוף הבן לא ישרוד וימות לפני האב, אז בעצם, אני אולי חדד יותר, למכור דבר שלא בא לעולם, המכירה תחול לא עכשיו, המכירה תחול בעתיד, בגלל מעשה קניין שעשיתי בהווה. היום הבן מחר את הפירות הפוטנציאל של שעתים, הוא עשה את מעשה מכירה, אבל זה, אם הוא מחר רק את הפירות האלה, הם לא ימחרו אלא רק בשעת מות האב, רק אז ימחרו הדברים האלה. ואם הבן לא יעז בעולם, ימות לפניכם כמו שואת הגמרא, העסקה הזאת היא בטלה מול פירות, כי לא הייתה. דבר שני, שאני חושב שזה לא הסוגיה כאן, מקומות אחרים, שיכול להיות שמלא אם יהיה הבן יחזור בו מהקניין, על עתיד דיבור ומתל דיבור, כי הוא רק יצר פוטנציאל למכירה עתידית, וכל רגע זה רק משהו פוטנציאלי, כל שנייה הוא יכול לפרוט את העסקה הזאת. ואולי לא רוצה להיכנס מחלוקת תוספותיים, אולי גם צריך לעשות את זה מעשה קניין, שלא קלטה קניינו, שזה מעשה קניין כזה שמשהו שירה לפחות מהקניין הזה, נשארים לחם איתם. אבל אני מחמנה מחדד, כדי שעוד רגע נגל סוגיה שלנו כאן, מה שברור שהוא כן יכול למכור, זה רק על תקן את הפירות העתידיים, אגב הגוף, ובעצם למכור את המציאות הזאת רק בעתיד. אלא שכאן בעצם ניגענו לסבך של מחוק זה רבי יוחנן ורש לקיש, והיא בעצם קשורה לשאלה המרכזית, האם גם את הגוף הוא יכול למכור? נפקמינה, שגם אם ימות הבן לפני שהאב מת, ובשעת, בעתיד, בעצם הבן לא היה קיים, ואלה לא תהיה מכרה בעתיד, האם יכול לומר שכבר בהווה הבן מוכר את המעמד שיש לו כאן בגוף הקרקע כבר בהווה, וכבר עכשיו מלא הלקוח נכנס תחתיו והופך להיות בעלים תחתיו או לא. את הדבר הזה תלתה הגמרא בשאלה האם קניין פירות כקניין הגוף או קניין פירות רב כקניין הגוף. אז כדי להסביר את הדבר הזה אני רוצה קודם כל להתחיל מהדברים היותר פשוטים בשס לגבי המחלוקת הזאת, ואחר כך נתמקד דרך הדבר הזה מתמקד כאן. בצורה פשוטה, כמו שאמרתי, ברור שגם לבעל קניין הגוף וגם קניין הפירות, כמו שהמחשתי זה לסוגיה כאן, לקמן דפליק, של כל אחד יש בעלות על הדבר שעליו הוא בעלים. האב על הפירות, הבן, אני מחבר למשך הזה, על הפירות של אחר מיטה, על הפירות שיהיו בעתיד, וזה בדרך כל אחד בעלים גמור על הדבר המסב הזה עצמו. לרוב שהגמרא במקומות אחרים הזכיר את סוגיית קניין פירות קניין הגוף, דמי כמו אצלנו בסוגיה בדף נון, היא הזכיר את זה לגבי השאלה, הוא יותר קצת פילוסופית כזאת, אבל שהיא אולי משליחה לגבי דיני תורה, שבסוף דבר זה פירטים של הבעלות, שיש את הפירו של הווה, יש את הפירו של העתיד, אבל הכלל הוא גדול מסך כל חלקיו. יש גם את המושג הזה שנקרא מי סוף סוף הביילים על הכללות של הקרקע, שהשני יש לו רק זכות בה, שזה אפשר לצייר בשתי ציורים. אפשר לומר שבעצם האבא הוא הביילים האמיתיים, ורק מחר לבן זכות עתידנית על הפירות שיהיו בעתיד, ואפשר לנסח את זה הפוך, שבעצם הבן הוא הבעלים האמיתיים, כי זה שיש לו את הפירות בעתיד לנצח ולא לתקופה מוגבלת, זה בעצם אומר, הוא הבעלים אמיתיים, ולאב יש זכות חיצונית בתוך הבעלות של הבן לקבל את הפירות הנושאים האלה. ולמעשה, למתיים אין הבדל, כולם יודעים שהפירות 30 יום שלו, ומכאן הלך של השני, אלא הנפקמינה, מי סוף סוף הוא המערך ומי האורח בתוך הדברים האלה. שכמו שהגמרא מזכירה במקורות אחרים, וזה יותר פשוט להסביר את הדברים, שהנפקמינה היא לגבי כל מיני דיני תורה שמצליחים בעילות, כגון לגבי דין יום או יומיים, שרק הבעילים על העבד, אם הוא הרג אותו ומת בתוך 24 שעות הוא פטור מהריגה, מי מוגדר כבעילים ומי מוגדר כאורח? האם בהקשר שלנו כאן האבא או הבן? כן, אני בהקשר של הסוגיה שלנו זה יהיה דווקא הבעל וישה, בקיצור מי שקירה פירות הוא הבעילים, והשני יש לו פוטנציאל שהוא קיבל לו את הזכות של הפירות הדיים. ברוך אתה אדוני אלינו מכל עולם שהוא כל דבר. זה היה במקום אינון בדיוק שנתקעתי. כבר זיהית שזה הולך לשם. כן. או שהבן מוגדר כבעלים, שכמו שהגמרא אמרה, נפקמין לגבי יום יומיים, נפקמין לגבי דין שן ועין, שאם הבעלים של העבד הכה את שינו את עינו, הוא יוצא לחירות, מי מוגדר כבעלים? האם בעל הפירות או בעל קניין הפירות או בעל קניין הגוף? נפקמין שהגמרא מזכירה בכמה מקומות לגבי ביקורים, מי הוא זה שמשתיהם יכול להביא מקרה ביקורים ולומר את האדמה אשר נתת לי, ועוד כאלה וכאלה דוגמאות מסוימות בשעה, שזה בעצם קשור יותר לשאלה, כמו שמעתי, קצת העקרונית, היולית, מי המערך ומי העורך, למרות שבסוף סוף מסוים שבא בפרטים ברור מה יש לו וברור מה יש לו.
אבל
אני
לא
רוצה
כאילו גוף לזמן, אין
מושג כזה. לא, עד שלא נגיד לסוגיית אחריך, שזה בדף קוף למדזיין, שזה סתרי תורה, עד עכשיו אני לא מבין את הדבר הזה. לא יכול להיות, מה זאת אומרת שיש לי בעילות שפתאום מתפוגגת כאילו, אלא ברור שלכן כל מה שבאנו כאן זה על זכויות, הבעילות היא בעילות, ועכשיו השאלה, מי נתן למי זכויות בתוך הבעילות המסוימת הזאת. כן, בסדר, זה כאילו למתיים הציור הפשוט של המחלוקת. אלא כמו שאמרתי, בסוגיה בדף קוף למדזיין, במשלה שם, ובגבל זה בגמרה שם, רואים שהדבר הזה הוא נפקמין לא רק לגבי דינים תורניים, מי במהות מוגדר כבעלים, אלא זה נפקמין למעשה בהלכות המכירה, שבסוף של דבר, כמו שאמרתי, בשאלה, במצב כזה שבו האב השאיר עצמו את הפירות ונתן לבן את הפירות של לאחר 30 יום או לאחר שהוא ימות, כן? האם בתקופת הביניים הזאת הבן יכול למכור את הגוף של הפירות, למכור אותם לאחר, נפקא מינה שגם אם הוא ימות לפני כן כבר עכשיו תחול המכירה, כי בעצם הוא הבעלים, הוא המערך, אז כבר עכשיו יש לו את הדברים האלה, אז הוא יכול למכור את הכל ולא צריך להגיע לפרשיית הקנת הדבר שלא בא לעולם שיהיה כאן בעתיד, כי הוא בעצם המערך כאן. או למה זה מה קיין פירות? כי קיין הגוף דמי, אז האבא הוא מערך ועד מלך חי גבנה הבן לא יכול למכור. אני חייב אבל לומר שתראו יש כמה שלא כל כך סימטרי, על הצד שהאבא הוא המערך כאן, זה פשיטה שסוס הרבא לא יכול למכור את הגוף למישהו אחר ולשמש את הדברים האלה, כי בסוף דבר ברור כמו שאמרנו, כל הפירות העתידיים לאחר מותו זה כבר של הבן, ובוודאי שהדבר הזה הוא לא במרחב של אבא, שאותו לא יכול למכור. כל מה שהוא יכול למכור מפה זה רק את הבעלות שלו עד זמן המיטה ולא אחר כך, אלא שלכן עיקר הדיון של סוגיה הוא רק לגבי מכירת הבן, האם היא בגלל שיש לאב את קניין הפירות הופך אותו לטבע למתים, אז זה מנתם לבן אין כלום, או שהקניין של הבן הוא הקניין העיקר. זה למתם מה שהוא בסוגה שם. איך
הוא המערך אבא, אלא שהוא מאפיל על הקניין
הזה? אני עוד נתן אגיע למה שאתה אומר, זה שלב נוסף שלדעתי למתם, למתם אני לא צריך לומר את הדבר מסוים, כי אתה בעצם מכניס שקניין פירות כאן יש בו משהו מסוים שהוא יותר רק מעקב בעלות ולא משהו עצמי כאילו. למתם אני מזוות את הדברים כפשוטם, מי הבעלים? אלא שאצל אבא אין נפקמינה, כי בסוף שבר בשלב מסוים את כל הפירות העתידים הוא מוכר לבן. אצל הבן יש נפקמינה, האם כבר עכשיו הוא בעלים או שרק בעתיד הוא בעלים, ולכן אם הוא מוכר דבר שבא לעולם או דבר שלא בא לעולם. בסדר, זה מה שלכאורה עולה מהסוגיה בפרק שמיני. אלא שבאמת אולי רואים קצת יותר מזה, וזה קשור למה שטוב קצת אצלנו בדף נון מהיר מהסוגיה ב... מסוגיה ב... ואחרי זה, פרק שמיני. כי שם הגמרא בפרק שמיני, זה גמרא מאוד חשובה, הגמרא שם מביאה לגבי הדין של שן ואבן, כן, תן אחד עבדי מלוג יוצאים משן ואין לאישה, אבל לא לאיש, ותן אידך לא לאיש ולא לאישה. הגמרא שם מביאה שתי ברייתאות סותרות. אחת אומרת ש... במצב שעושה מלוג, אז אם אישה שברה את השיניים, העבד יוצא לחירות, ואם הבעל שבר את השיניים, שיש לו רק את קניין פירות, הוא לא יוצא לחירות, ברית אחת אמרה, בין כך ובין כך, העבד לא יוצא לחירות. עכשיו הגמרא, זה אני ממתין, זה יהיה החלק השני של שורשנו, בהתחלה מנסה להסביר שהמחור שלהם קשורה לתקנת אושה, אז אני אמתין את הבעתיד, בהמשך השיעור שלנו, אבל בסוף הסוגיה, הגמרא רוצה לומר שהמשנה שם בכלל לא קשורה להולכי אושה, אלא קשורה לא להולכי אושה, אלא לתקנת אושה, קשה לנו להתפרד מחזקת, הגמרא בסוף רוצה לומר שאולי המחלוק שלהם קשורה לסוגיה של קניין פירות כקניין גוף דמי, שאם קניין פירות לאו קניין גוף דמי, אז אישה היא הבעלים, ואז מובנת הברייתא שיוצאים לאישה ולא יוצאים לאיש, כי היא קיבלה את הגוף, זה העיקר, היא בעצם כמו שאמרנו המערכת היא הבעלים האמיתיים, ולכן אם היא שברה את השיניים, היא הבעלים האמיתיים ששברה את השיניים. אבל הברייתא הראשונה סוברת, ככה הבין טוב, זה הייתה גרסת הסרים של טל פנטוספות, גם הגרסה שהמצאת לנו לפני שעשור, אבל שינה את הגרסה שהברית הראשונה סברה שקניין פירות כקניין הגוף דמי, ולכן אם ישה שברית השיניים מיכל לא הבא לי. אבל אותה ברית אמרה עוד דבר נוסף, שלא יוצאת לא לאיש ולא לאישה. ולכאורה, לאור מה שאמרנו עד עכשיו, אז בעצם היה לכאורה צריכה לצאת לאיש, כי מישהו כן בעלים כאן. אז בעצם לא נוכל לומר, למה דמר קניין פירות כקניין גוף דמי, לא נוכל לומר שאישה היא המערכת, היא הבעלים האמיתיים, אלא יש לה זכות פוטנציאלית, אז מי הבעלים האמיתיים? למתיים הבעל, ולכאורה אתה צריכה לצאת בשן ועין לאיש ולא לאישה. ופלא לאיך הגמרא תלתה את הבת הזו שלא לאיש ולא לאישה, כדת מה דמה קיין פרות קיין דמי, לכאורה הייתה צריכה לומר שזה כדת רבי לזר, שנזכיר בהמשך הסוגיה שלנו כאן, שאומר שלא הוא ולא הוא בעלי. זה הקושייה שתפסות מקשה. הדבר המסיים הזה, כאילו, מוביל לומר, אם אנחנו נאמנים לסוגיה שמה, וקצת מתעלמים אולי מהסוגיה שלנו כאן, אבל שרואים משהו באמת קצת לדייק יותר את הגדול שלנו. שברור שמאן דאמר קניין פירות כקניין גוף דמי, לא הייתי אומר לומר שמישהו בעלים על הפירות הוא הבעלים האמיתיים, או הבעלים על הגוף. זה לית מאן דפליג, שמי שיש לו רק זכות בפירות, אז יש לו רק זכות בפירות, מה פתאום לומר שיש לו בעלות על הקרקע עצמה? אלא זה בעצם קצת מביא לומר את כל המחלות אותי, שיותר קשורה להגדרה נגטיבית. האם אדם שיש לו בעלות על הגוף, ופירות לאחר זמן, ואין ספק שהוא בעלים על הגוף, אבל יש מישהו מסוים שבהווה אוכל את הפירות שלו, ואוכל אותם בצורה של מעמד, יש לו מעמד אמיתי לאכול את הפירות עכשיו. האם זה לא חוסם את בעל הגוף? בעצם זה לא מי הבעלים, אלא ברור שאם כל מי שהבעלים על הגוף, זה קפשו אותו. קיבלת הגוף היום, מפירות לך המיטה. אז בעל קיין הגוף, זה ברור שזה בעצם מקשב מסוים זה כאן, כאישה או הבן. אלא שהאבא, מכיוון שיש לו בעלות על הפירות, אז קניין פירות הוא כן קניין הגוף, יותר משהו זה לא תהי, הוא מלא יוצר איזושהי חסימה והשתלטות על קניין הגוף. זה באמת יכולת אולי קצת לומר, מאוד מזכיר את הלכות גזלה, מה שאנחנו יודעים הלכות גזלה, שגזל ולא נתיישו הבעלים, שניהם עיניים יכולים להקדיש וגם למכור ולעשות כל מיני פעולות קניינות אחרות, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שלא הם ברשו אותו. שיש שתי מושגי בעלות, יש מושג של השלו, מה שכתוב בטאבו, ויש מושג של הברשו אותו, שזה בעצם מה שלא קשור לטאבו, אלא קשור לבעלים השטח. שאני רק מזכיר נשכחות, במסר בבא קמא, בהלכות גזלה, רואים בכמה מקומות, שאולי בעצם הסוגיה הכי חריפה, זו סוגיה בסמר, זה סוף פרק שמיני, שבאופן עקרוני, גנב שהשתלט על החפץ, יש לו סוג מסוים של בעלות על הדבר המסוים הזה. נפקא מינה שהוא לא חייב לשלם את השימוש עם הדין, אין נהנה באותה תקופה. אולי בזכות הדבר הזה, אם יעשה שינוי קטן, ויפקע את חובת וישב את הגדלה של גזל, אז הוא כבר יהיה בעלי בכל דבר. אני אומר שרמסתי על גמרא בסנהדרין שאומר שאם יש לו פטור של קילמל דרבה מיני, שפטור אותו ממיתה, זה גוף הסיבה לומר שבעצם הבעלות שלו בדמים קנינו. זאת אומרת, יש שתי מושגי בעלות. יש את המושג של הבעלות הרשמי, של השלו, ויש את המושג של ה... יש את הדיורו ואת הדפקטו, של מי שסוף סוף בדפקטו שולט על החפץ. ובהקשר המושג הזה, רבי יוחנן שם אמר, שיש איזושהי מציאות כזאת של אם אחד שלו ואחד רשותו, צורר אחד השני. ברור שהגנם לא יכול להקדיש, כי הוא לא בעלים אמיתי. אבל ברור ש... אבל מצד שני גם הבעלים אמיתי לא יכול להקדיש, כי הברשותו של הגנם חוסם אותו להקדיש. ובהקשר המושג לכאן, מאלף אפשר לומר, ההקשר של קניין פירות כקניין הגוף דמי, הוא... אני בעצם חוזר לגמרא בפרק שמיני, ששם היה פשוט שהבעל לא יכול למכור, אבל אני עכשיו מנסה את הדבר הזה, כי ברור שקניין פירות הוא לא באמת ממש כקניין הגוף. כל המשמעות שלו, אם הוא קיים, שרק חוסם את הבן מלעשות כל מיני עסקאות בהווה, שבהווה הבן חסום לעשות עסקאות, כי יש מי ששולט על הבעלות שלו. ואלה בהקשר עושה מזה כאן, גם לגבי דין שן ויציאת עבד בשן ועין, גם שם בעצם נכון לומר את הדבר עושה מזה, שברור שהבעל פשיטה שהוא לא, שם זה כן, הבעל, ששבר את השיניים, ברור שיש לו קניין פירות, ברור שאין סיבה שעבד יצא לחירות, ודאי אינה ואמין שהוא השלו. השאלה עד כמה הוא מצליח לשמש את הברשותו, בזכות הברשותו שלו, בזכות שסוסו הוא שואלת עכשיו בפועל, הדבר הזה לשמש את הבעלות של האישה. ככה תוספות הבין בצורה פשוטה מהסוגיה המסרת בבא קמא. אלא מה? שבסוגיה שלנו כאן רואים מפורש לכאורה לא ככה. כי הגמרא כאן אומרת לגבי דין של יום או יומיים, אומרת הגמרא שרמיד אומר, כן, אדם שמחר למישהו ושאר עצמו את הפירות, את השימוש של יומתיים, אז אומרת הגמרא, אז ישום ישנו בדין יומיים, שהוא תחתיו השני בדין יומיים, שאומרת לו כסבא, קינה פירות כקינה לגוף דמי. רואים כאן בסוגיה, שקינה פירות, מהותו לא רק לשלול את קינה לגוף של השני, אלא כמו שאמרנו בתחילת הדברים, שקינה פירות נותן לי מעמד פוזיטיבי, חיובי, שמלא, לגבי דבר זה, אני מודע כבעלים, אם אני רצה, הרגתי את העבד וחי גמנה, יש לי את הפטור של יום יומיים, לא יוקם, כי כספו, כי אני בעצם מפרע את הבעלים. ככה נראה מהסוגיה שלנו כאן, לכל בניגוד לסוגיה שם. ולכן צריך לסוגיה אחד מן השתיים. או שצריך לשאול את הדגרסה שם, והגמרא שם לא תלתה את זה בקניין הפירות כקניין גוף דמי, אלא בקברה את הלקמן והתכוונה בעצם לחיים את הדברים לדעת רבי אלעזר, זה דרך חדשת תוספות. אבל תוספות במשך אומר דבר חשוב מאוד, שאולי ישמש ויעזור לנו בהמשך. אומר תוספות שיש בתוך קניין פירות לחלק בשתי מצבים של קניין פירות. יש קניין פירות שאדם השאיר לעצמו, נגיד כאן נתחיל לפוך, יש שאדם היה בעלים, ונותן, מוכר למישהו אחר את קניין הפירות. כמו במקרה של איש ואישה. שאישה היא הבעל עם הנכסים, בשעת חתונתה היא מעניקה לבעל את הזכות שלו על הפירות. זה מקרה אחד. מקרה שני, זה אדם שהיה בעלים, ומשייר בבעלות שלו שריד קטן לדבר גדול את הפירות ואת הגוף. לאחר זמן נותן לאחר, שזה בעצם המקרה של המשנה בדף קוף למלבב. ובהקשר לזה אומר סוף זה שתי דברים שונים לחלוטין. כי זה מתחיל אולי מאותו דבר. מתחיל מהשאלה, כמו שאמרנו קודם, הפילוסופית. האם מי שבעלים על פירות הוא הבעלים העיקרי, או שהשני הוא הבעלים העיקרי? זה בעצם השאלה היסודית שבה התחלנו מקודם. אבל זה משליך לגבי מצב כזה שבו אדם ש... נגיד ככה, אדם שמחר לשני את הגוף ופירות לאחר זמן והשאיר עצמו את הפירות, אז לאור המבט הזה נכון לומר הוא השאיר עצמו את הבעלות. הוא בעצם, כמו שניסרתי, זה שריד קטן לדבר גדול. זה שהוא השאיר עצמו את הפירות, זה בעצם נכון לומר שדרך הפירות הוא השאיר לעצמו את כל הבעלות. ולכן בהקשר שהוא שם זה כאן, שכמו שהוזכר בברייתא לגבי אדם שמכר את העבד, מכיוון שסוף סוף השאיר לעצמו על מנת שישן 30 יום, אז זה לא רק את 30 יום, אלא דרכם הוא השאיר עצמו את כל המעמד הבעלותי עם התפיסה שקיים פירות כקרן על גוף דמי, ולכן מלא הוא יצא בעבד בשם דין יום יומם יהיה לרבו הראשון. אבל אם אדם מוכר לאחר פירות, זה אין אדם אינו לומר שבראש שמחרתי נתתי מישהו פירות, נתתי לו גם את הגוף עצמו. ולכם אלה, שם כיין הפירות, ודאי לא יהיה המשמעות שלו, שמי שקיבל את כיין הפירות, יהפך להיות גם ביילים על דבר המסע הזה. כל הנפקמין שתלם הסוגיה שמה, זה רק לעניין שהוא ישביט את היכולת של בעל כיין הגוף, לא להיות, שהוא לא יהיה ביילים, וזה כמו שאמרנו קודם, כי בסדר שבא מכיוון שכיינן פירות הוא משמעותי מאוד, אז זה בעצם יוצא מצב כזה שמי שיש לו כיין הגוף, חסר בבעלות שלו. זה רק בעצם סיבה על דרך השלל לגרע מהמאמה של בעל כיין הגוף. וככה מיישב תוספות את ה, בעצם את ה, כביכול את הסתירה בין סוגיה מסוימת בהבקה מסוימת בהבטרה, ועל פי זה אנחנו לכן אומרים שבהקשר של סוגיה שלנו, של בעל שיש לו קיבל כעניין פירות מן אישה, אין לו ואמינה שהוא הבעלים, אלא שכל מה שהוא עושה זה רק משבש את היכולת המעשית של האישה למכור את הדברים המסוימים האלה. בסדר? זה רק סידור של המושגים של כעניין פירות כעניין הגוף לאור הסוגיות השונות. אני כמו שאמרתי, טוב שאת בו מיכל מסתפק בדבר, זה יכול שגורסים אחרת במסכת בבא קמא, ואז אין חילוק בין שתי המסוימים האלה, אלא תמיד כעניין פירות, ובעצם כמו שאמרתי קודם, זה ממש סימן לזה שהוא הבעלים האמיתיים, אבל יכול להיות שההבחנה שאמרנו קודם היא בעצם תהיה תלויה בשתי המצבים שונים. בסדר?
כן. הוא משבש את זה כי הוא עושה מעשה בעלות.
מכיוון שכעניין פירות באופן קרוני יש לו איזשהו שם של בעלות, אז עכשיו בהקשר מסוים לכאן, זה עצמו יוצא מצב כזה שעל דרך השלילה, מי שיש לו כעניין הגוף ואין לו כעניין פירות, הוא כבר לא בעלים לכל דבר. ומילא יש איזה משהו כזה שהוא לא יכול לעשות, אין לו שליטה לנכס, הוא לא יכול לעשות ככל הלאה אוכל לנכס.
זה שהבעלות היא לא מעשה בעלות, אלא היא בעלות תיאורטית, אפילו שהוא משבש
נכון, מזה, והקשר המסב הזה, זה כמו שאמרנו בהלכות גניבה, שגנב ולא נתשו הבעלים, המעמד של הגנב, גם אם הוא לא בעלים בצורה חיובית, לפחות הוא מצליח לשבש, ליצור מצב כזה שהשני לא שולט על החפץ המסב הזה. אני בשלב הזה אומר דבר שנראה לי שבשלב הזה עדיין נכון לומר אותו. כל הדברים שאמרנו עד כה, הם ודאי לא סותרים את העובדה הזאת שסוף סוף אם יהיה הסכמה משותפת של האיש ושל האישה למכור את הנכסים לאדם אחר, אז במצב כזה ודאי שכעניין פירות לא ישבש את כעניין הגוף. כמו שאם גנב, אני חוזר לדוגמה של גנב והבעלים, שכל אחד בפני עצמו, אם הוא יקדיש את החפץ, זה לא יכול להקדיש לפי שאינו שלו, וזה לא יכול לפי שהוא בשותו. אבל אם יהיה שיתוף פעולה ביניהם, ושתיהם ביחד יחליטו, בוא נפתור את הסכסוך הלא נעים בינינו בצורה נעימה, ונקדיש את החפץ הגנוב הזה לגבעת שמואל, לכולל, את הספר הגנוב, יהיה בספרייה שמה, נקדיש אותו ביחד, ובדבר מסוים זה כאן, לכאורה, זה ככה אומר בעל המאור, אם אתם זוכרים, תוספות במציאה, דבב שמה, בהתקפה חלפנינו, ככה גם עולה מדבריו, שברגע שהגנב משתף פעולה עם הבעלים, אז בעצם במצב מסוים זה כאן, כבר אין אף סיבה שלא יוכלו להקדיש. וזה בעצם לכאורה מה שעולה ממשל הסוגיה שלנו כאן, כי הסוגיה שלנו כאן אמרה שלהסביר את הדין הכפילי, שגם האיש וגם ישנה לא יכולים לקרוא לאחרים, וממילא גם לא יכולים לקרוא לזה, נזקקה הגמרא להגיע לדעת רבי אלעזר, שאומר שבעינן כספו המיוחד לא. לכאורה, למה גם אתה צריך להגיד את זה? אתה יכול לומר שגם לפי רבי מאיר, שאומר שכעניין פירות ככעניין הגוף דמי, אז כמו שראינו במשנה בדף קוף למדבר, גם האבא וגם הבן, שתיהם לא יכולים למכור, ובעצם זה לפי שינו שלו וזה לפי שינו פשוטו, אז זה גוף כבר סיבה לומר שהאישה לא יכולה למכור, אפילו אם הבא משתף את הפעולה, אלא מה שאנחנו רוצים לומר, ואני אומר במיוחד לפי מה שאתה אמר, שכל מקרה של בעל ואישה, כל המשמעות של כעניין פירות זה רק בגלל שהוא מגרע מהמעמד של בעל כעניין הגוף, אבל אם הוא זורם איתו, אז זה לא שיכול למכור את הדברים. בסדר? כל זה עד שמגיעים לדבריו של רבי לזר, כי רבי לזר חידש חידוש יותר גדול. אני מתעלם עוד פעם, אני מתעלם מתעלם מכל תקנת רושה, אני מתעלם מתייחס רק למינוש הסוגה שלנו כאן, על גבי המחלוקת שהזכרנו כאן בין רשלקי של רבי יוחנן, במעמד דבר כעניין פירות כעניין יהודה פעיל, במעמד דבר לא כעניין יהודה פעיל, נכנס כאן עכשיו לתמונה רבי לזר, שהוא חידש חידוש על גבי כל החידושים הקודמים, שהוא אמר שבמידה מסוימת במצב כזה של אחד יש פירות ולאחד יש גוף, אני אעשה ככה, אף אחד לא בעלים. כן? ולכן, בין אם האדון הראשון, בין אם האדון השני, יהרגו את העבד, אין להם את הפטור של יום ויומיים, כמו שאומר, כי כספו המיוחד לא בעינן. ברור שרב אלעזר כאן חידש, קודם כל חידוש גדול מאוד, כי הרי עד עכשיו כל הדיון שלנו היה מי הבעלים, או ניסוח שני שניסחנו לפי התוספות, האם הבעלות על קיין הגוף מצטמקת כתוצאה משליטת בעל הפירות. אבל ברור שזה לא הספק שמישהו מסוים כאן הוא בכלל יש לו כאן בעלות. רב אלעזר בעצם בא בדרישה אחרת לבעלים, הוא אומר בעלות זה מישהו שהוא בעל עם בצורה מלאה, עצם זה שיש מישהו מסוים שחולק אותו בבעלות, זה כבר לא כספו המיוחד לו, ולכן קודם כל בהקשר מסוים הזה, לא יצא בשן ועין, לא לראשון ולא לשני. הגמרא כאן לקחה את זה מלא לנפקה מנוספת, מה שמקודם באתי לשלול, שמלא עם שתיהם בהסכמה יסכימו למכור את זה למישהו אחר, כבר לא תיפטר הבעיה. כי בסופו של דבר, בעצם זה אפס ועוד אפס, כל אחד הוא לא בעלים. כי להיות בעלים זה אחד כזה שהוא כספו מיוחד לו. מכיוון שגם בעל קיין הגוף, גם בעל פעילן הפירות, שתיהם הם עצם לפי הדרישות החדשות של רב אלעזר דרש, הם לא בעלים. אז אם שתיהם ימכרו את החפץ, לא יהיה כלום. כן, מלחם אלה בקשר עושה את זה כאן, בזה רצה הגמרא להסביר את מה שאמר איש ואישה, שמכרו בנכסי מיילוג, לא עשו ולא כלום, שבעצם הוא נוקט כדת רבי אלעזר. בסדר, כל זה יותר קשור להגדרות הבסיסיות של קיין פירות כקיין הגוף דם. אנחנו עכשיו מתקדמים לאיך כל תקנת אושה נכנסת כאן מתוך הסיפור. אני מקווה שכן, שאת היסודות, כן. כן.
הרב משהו את זה מסוגיית קיין פירות קיין הגוף לסוגיית חסיד
גדול? לא, אני רק מדמה משם. שאני רק הבאתי להתיק משם סברה כזאת שמצינו שגם אתה לא בעלים אבל אתה יכול לשמש את הבעלות של אחר. עכשיו מסכים שם זה משהו אחר לגמרי, שם זה מושג של ברשותו, אבל יש משהו מסכים שכל קיין פירות הוא מאוד מאוד מזכיר את הברשותו, יש לו צד למעליותה על גנב, יש לו צד לגירותה. אני מתכוון לומר יש לו צד
מוראים התנאים שחלבו על מה הם מסכימו לגבי חזרו שכאילו כל אחד הם יכול להגיד
לא א' שם זה בעיקר רבי יוחנן. אני מכיר מי שבא לאמר משם זה רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן כזה המנות שבין שם יוכל לקדיש לפי שנו וזה חושב שאותו, שזה ממש תואם במקרה את שיטת רבי יוחנן כאן. אבל מסכים איתך לדינה שזה לא מה שנאמר כאן, נאמר כאן כי לא מצינו אף מקום שקישב את הדברים, ולכן אני אומר באופן עקרוני זה סברה דומה, אבל יש יתרון לכאן ויתרון לכאן. הכוונה, בעל קיין הפירות הוא סוף סוף בצורה אמיתית מוצלקת, רשמית, ועל הדברים האלה. שיכול שזה סיבה שכאן יהיה יותר חמור מאשר גנב שלא יוצא שואלים, שיש לו משהו הרבה יותר דורסני שישלט על יחסי השני, כי יש לו כאן מעמד מוזר כדברים. לידר גיסה, כל מה שיש לו כאן זה באמת רק את קניין הפירות, אבל שליטה על החפץ עדיין קיימת לשני. ולכן אלה יש אדומה גם הפוך. כל מה שהבאתי משם, זה רק יחיד עכשיו סברה נוספת, שמעבר לשאלה מי הבעלים, יכול להיות שהשאלה, ברור שהשאלה הבעלים, אלא השאלה אם הבעלות שלה, הבעלות פעילה או פעלות רדומה. שדומה זה גנב, אולי זה בעצם גם הדיון שנמצא אצלנו כאן. בסדר?
זה פשוט נגיד דין יום ויומיים, דברים כאלה. זה פשוט שזה הבעלים, למרות שזה
נמצא אצל הגזלן? שלא יהיה דין של יום ויומיים. שלא יהיה.
לא, לבעלים.
לבעלים, אז זה מה שאתה לומר, יש כאן גירוע בבעלות שלו, כאילו. מה זה? אז זה לא ברשו אותו כל כך. אז זה פעם ברשו אותו באותו רגע, הוא אומר, לא, נגיד סיין, לא יצא ש... שרת
רחוק.
שרת רחוק. הוא גזול אצלו, אני מתעצבן על הגנב, ובתור עונש אני נותן זפת על העבד, כאילו, כן? שאני באמת עדיין לא רוצה לשלוט עליו. לא, נגיד, תראות את זה, הגמרא שם, עוד פעם, אומרת שבעצם במידה מסוימת חסר בבעלות שלו, כמו שאמרנו, הוא לא יכול להקדיש, לא יכול לדברים אחרים. אז אני חושב שגם לגבי שאר דיני תורה זה ככה, כאילו.
נראה לי.
איך?
הגמרא
אמרה, לא, שגם לא יכול למכור. כל זה, זה לא, שם יכול להיות גמרי ויותר דוגמה, אתה אומר, הוא עדין שלא יכול למכור ולא יכול לזה, זה כל סיבור של צנועים ולא יכול לאסר. הנה, נגיד, לא יכול לאסר, לאסר זה דין בעלים. הגמרא שם הזכירה, יכול לפשט צנועים שלא יכול לאסר. למה? כי לאסר, הרבה לא יכולים לאסר. רואים שלגבי דין התורה, באותם רגעים הוא לא מודע כבעלים, כאילו, כן? אני משנה, אני מת, אני עוד, אתה צודק שעד כמה המשוואה לגבי הדבר הזה, אני הבאתי את הדבר הזה יותר בתור דומיה, ויכול להיות שמת הדינים, כמו שאמרתי, יש צדים לכאן וכאן, לא בדיוק מדויקים. כל זה, אנחנו קודם כל, מה שדענו עד עכשיו, זה בעצם לפני שהכנסנו את כל הסיפור של תקנת אושה. אומרת הגמרא, שבאו שהתקינו, שאישה שמכרה בנכסי מלוך של בעלה, לא עשתה ולא כלום. מי שרואה את הגמרא, פשט הגמרא מסוים בבקמה, לא יודע אם יצא לכם לראות שם, פשט הסוגיה שם נראה שכל תקנת אושה נצטרכה רק לרשלוקש ולא לרבי יוחנן. כי הגמרא שם בעצם שמביאה את הסתירה בין שתי הברתות שלנו כאן, בהתחלה הגמרא רוצה לומר שהם נחלקו האם יש תקנת אושה או אין תקנת אושה, ולכן נחלקו, כן, עוד פעם יש לכם את התוספת הזה לפנינו, תני חדה, לא יוצאים לא לאיש ולא אישה, תני דחת יוצאים לאיש ולא לאישה, יוצאים לאישה ולא לאיש, אומרת הגמרא, נחלקו האם יש תקנת אושה או אין תקנת אושה. והרי כל שתי הברתות מסכימים שלאיש המדע לא יוצאים. והמשיך הגמרא אמרה, סברו עדי כולם מסרו קניין פירות, לא כקניין הגוף דמי. זה ככה הגמרא התחיל מנחה שונה. מה אליו בתקנת אושה פליגי? למה הגמרא אתה צריכה להגדיל את הקדמה של כולם קניין פירות לא כקניין הגוף דמי? לצורה פשוטה, כי אם קניין פירות כקניין הגוף דמי, אז כבר יש סיבה אחרת למה לא יוצאים לאישה. מצד הסבר שקיין הגוף, או נסר זה גם עכשיו, אני מנסר את הדברים בצורה הרבה יותר פשוטה, מה שטוב מהיר לפרק שמיני. למען דמה קיין פרות קיין גוף דמי, לאו יוכל לכל לא צריכים תקנת אושה. במקום אחר, אישה שמחרה מנכסי בעלה, לא עשה ולא כלום, בלי אף תקנות מיוחדות, כי כמו שאומרים, מי עיקר הדין, הוא בעלים על הפירות. זה עצמו משביד את הבעלות שלה. ככה, כן, אתם מבינים? ולכן לכאורה, כל תקנת אושה, לכאורה, לפי הדבר הזה, נצטרך רק לפי רשלוקיש, מי שקורא את הגמרא בברקמה, זה נראה פשט הסוגיה שם, שהקדימה לתקנת אושה, כולם סבר, כי אין פרות וכי אין גוף דמי. ובסוף הסוגיה, שהגמרא אומרת, לא, זה יכול להיות שאין תקנת אושה, אלא פליגה בקיין פירות קיין גוף דמי, זה נראה שהגמרא אומרת, או תקנת אושה, או קיין פירות. אי אפשר לומר מה שאמרתי. נראה שזה פשט לסוגיה שמה. כי אנחנו להלכה קיים עלן כרבי יוחנן, שקיין פירות קיין גוף דמי, ואנחנו להלכה קיים עלן כתקנת אושה, שבו שהתקינו, ורואים ששתי הדברים האלה לא סופרים אחד את השני. הדברים האלה, תוספות התקשה בדבר הזה, תוספות הביא שתיים, ובסדרת מדייקת שלושה תירוצים. אני אומר שתיים, כי יש כאן שתי תירוצים עקרוניים שונים של התוספות, שהתירוץ השני, תוספות מפצל אותו לשתי תירוצים נוספים. יש, תוספות אחד נמצא אצלנו בדף קוף למדבר, תוספות שני נמצא במסרת יבמות, שתירוץ השאר זה בשתי אופנים שונים. תירוץ ראשון, השאלה מובנת, בסדר?
הכוונה כאילו, אם
אומרים פסמים גבי אוכל, התקנת אושה מיותרת? לכאורה, כן. כי בכל מקום, הוא הבעלים ולא הבעלים. ברור שלא יכולה למכור. אז מה צריכים, למה ברור שהתקינו תקנה מיוחדת, זה כמעט במידה מסוימת היסטורית קושיה על רבי יוחנן. כן, זאת אומרת, הכוונה רבי יוחנן לא יכול לחלוק שהיה פעם זה. אז הנה, יש כאן ריש לקיש שיכול להביא הוכחת. הרי פעם היה הוא שתקנו את התקנה הזאת. זה הגוף אומר שלא צריכים לתת את התקנה. זה גוף אומר שלכל שאתה לא צודק. נכון? בסדר, זה...
הוא מערב לקפור בעיקר ולהגיד שהבעל אין קניין פירות.
שמה?
יש לו זכות לאכול
פירות,
אבל קניין
פירות... או, אתה אמר אחד מתירות, אתה אמרת עכשיו. בדבר המסמל זה, כמו שאמרתי, יש שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, שתוספות אומר בשתי המקומות, אבל תוספות, ניצר תקנת אושה של רבי יוחנן, במצב כזה שהבעל הסתלק מהזכות לאכול פירות, כמו שראינו בסוגיה הקודמת. במצב כזה שהבעל הסתלק מלאכול פירות, ראינו בסוגיה הקודמת, שיש אפשרות לבעל לומר שהוא לא אוכל פירות. אם הבעל לא אוכל פירות, האם אז כבר אישה יכולה למכור את הנכסים? כל מה שיכולה לפני תקנת אושה, שאני יכולה לראות את זה במקרה, בגלל תקנת זכות אכילת פירות של הבעל. אבל הרי הבעל פעם אומר, דין הדברים האלה בנכסיך, אבל יותר לאכילת פירות. האם אז אישה תוכל לעשות את העסקים? בשביל זה צריכים תקנת אושה. ככה תוספות אומר, גם תירוץ אחד שלו, תירוץ שני שלו לפי זוכני, אצלנו ותירוץ השני שלו מסעד ועמוד. תירוץ, בסדר, מובן מאוד, בסדר? לפי זה יוצא שאינה חינמי, שיש לה בעקיין פירות, אז כל תקנת אושה מיותרת לחלוטין. טוב, זאת אצלנו בדף קוף, למד, ו' עמוד ב', לפי זכרוני. פיימן, כן, מה יוצא תקנת אושה? ויש לומר, אני דלג את ראשי, נהנה אתה כן עשר התאות ראשון, ואני חתב דין דברים לפרוטח נוסף, ועוד זאת, ולא כתב ונכתב, וכן המחל קיים, כדמה והכותב, בסדר? זה תאות ראשון הכי פשוט, בסדר? עוד מעט נראה שהתאות זה מאוד מאוד לא פשוט, אבל לכאורה הכי הכי פשוט. בסדר, ולעשות עוקים תאות, כמו שאמרתי, צריך לשים את זה על הדברים של אבריאל, גם שיטה חמישית לעשות עוקים תאות ולהרוס את השיעור. אבל אתה יודע שמכאן רק מתחיל השיעור, אז דווקא אני אסתנה ודיברת לעשות האלה כאן. תאות שני, בסדר? שמדובר שבל, ניתן לזכות שלנו לאכול פירות. בעצם, בירבי אוכל במקרה לא צריך לתקנת פרושה, כי תמיד יש זכות לבעל לאכול פירות. זה יוצא מצב שכאן פירות כאן גובדמי, זה תאות השון. תאות שני אומר תוספות, הנה מי, אתם כאן פירות לבעל ולא אבי אלה בדרבונן. ואני אומר טוב היום, ולא אבי כקרן הגוף, לכך יצא לתקנת פרושה. כמו ש... אם אני באתי לאכול שזה מה שירים רוצה לומר, שהזכות של הבעל לאכול פירות זה לא בגדר של קניין פירות. קניין פירות, כמו שאמרנו קודם, זה שקנין לו גוף לפירותיו. הרי באופן קוני אין דבר כזה שאני יכול לקנות למישהו את הפירות של המחר שמחותם. אין דבר כזה לקנות למישהו פירות של 30 יום. זה דבר שלא בא לעולם. אליך אני עושה זה, על זה שמוכר את הגוף לפירות, על זה אני מוכר את הדברים האלה. רק עניין פירות שהוא גוף לפירותיו, שהוא נוגס בתוך הגוף עצמו, רק עליו נאמרה הסברה שקיין פירות קיין גוף דמי. שבא לאוכל פירות בקרת רחמים, אין לו אף מעמד, אין לו כלום בגוף. יש לו זכות חיצוינית לבוא כל פעם שצומחים לקטרנות חדשות, לבוא ולכתוב אותם מתוכת ולאכול אותם. יש לו את הזכות על הפירות שלא עובר דרך הגוף. זכות על הפירות שלא עובר דרך הגוף, שם ודאי קניין פירות כזה, לא כקניין גוף דמי. זה לא קניין פירות שעובר דרך הגוף עצמו. ולכם אלה, בעצם גם לפי רבי יוחנן, הקניין פירות המשל שלו משאיר את זה רק ברובד מאוד מסוים, אבל פשיטה, סליחה, קניין פירות של, סליחה, של, של הבעל, הוא נשאר רק ברובד מאוד מאוד מסוים, ולכם אלה הוא לא חודר אלא בלת עצמם. איך, איך?
בסוגיה לא נראה ככה, סוגיה שפיטה לרב לזר ולדין יום, השפיטה אמרה, הסוגיה השפיטה נכסה מילות, הדין של רב ניר ו...
לא, רק ברדת רב לזר. רק כאילו,
עד רב לזר, אפילו לפי כולם, אם
כאילו... הגמרא אמרה שגם המחלוקת של יום יומיים בכל שעות הנים האחרונים עד רב לזר, זה משליך גם לגבי הסוגיה של בעל ואישה?
אני שואל למה היא העמידה כרב לזר?
מה זה?
איך
אתה
קשור
לרב לזר?
אין לו
קניין פירות. רב לזר, כמו שאמרתי מקודם, הוא דבר נוסף על גבי מחלוקת קניין פירות כרגע.
אבל פה אין קניין
פירות
אפילו. איך אתה אומר לרב לזר? אפשר למכור. אפשר למכור. זה מפיל את הראייה מפה שבקניין פירות בקניין הגוף, אז קניין פירות לא יכול למכור. מידה שלא יבידו כרמל.
אתה צודק. מה שאתה אומר זה בדיוק מה שעוד רגע אני הולך להגיד, זה בדיוק השלב הבא שאני הולך להגיד, אתה צודק, איך?
איך
העמידו כרבי אלעזר?
רבי אלעזר מדבר על מקרה שבאמת יש למישהו
קניין פירות, ולכן השאלה... לא, לכן השאלה יותר מרבי אלעזר, כן, כאילו שרבי אלעזר, שבסוגיה שלנו כאן אמר, שהוא אמר במצב אמיתי שקיין פירות קיין גוף דמי, שפגע גוף הוא פגע בשתיהם ושתיהם לא יכולים לקור, אבל בקשר של תקנת של אישה יש זכות רשע, לא, אני כל מן שחרתי רשע, שחרתי מרכיב מאוד מאוד משמעותי כאן, ששחרתי להגיד מה קורה אחרי תקנת תושה, כל מה שדיברתי אתכם עכשיו זה מה היה לפני תקנת תושה, ומה תקנת תושה תקנה
מחלוקת גם בראש.
איך? אני אגיד כבר עכשיו לפני כן, בקשה לעושה בזה, תקנת רושה, אני אגיע בדיוק משם למחור את הרמב"ם בראש, אבל תקנת רושה תקנה, שלאישה יש לו רק סתם קניין פירות אווירי, יש לה קניין פירות לבעל, יש לו קניין בגוף הדבר עצמו, זה מה שזה, לכן רק באתי לומר, למה, מה היה קורה אם לא היה תקנת רושה, ולמה תקנת רושה צריך גם לרבי יוחנן, עד שלא הייתה תקנת רושה בעולם, הזכות של הבעל הייתה אווירית לחלוטין, ולכן בדבר הזה אין הבדל ברוך הלך יש לקיש. בא תקנות רושה ותקנה אותו מעמד שיש לבעל בפירות לרש לקיש בכלל גבעת. אף פעם לא שמענו שכן פירות אפילו לגן לגוף, זה הפך להיות ממש כקן לגוף. וגם לרבי יוחנן חידשה הגמרא ונמצא ככה שיש לך זכות עכשיו ממש בתוך גוף הפירות, ומאלה רבי יוחנן כבר זה מספיק לומר, לא צריכים לשלם ומאלה, ומאלה כבר קן פירות קן לגוף דמי. אנחנו יותר באנו לחדד מה קורה אילו, כן, ולמה ניסה לתקנת רושה, בסדר?
אני אומר שזה המחלוקת שאתם רוצים בגמרא. זאת אומרת, זה רק...
או, מה שאתה אומר זה כבר רבני מילואים, סערה שנייה. לא, לא, סערה שנייה, 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 נמתין, שנייה, רק שנייה. לא, מעולה, 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 אתה כבר... אבל אני קודם כל בא לסדר זה, תזכיר לי אם לא זכר זה, זה דבר נצטרך מה שאמרת, אבל אני קודם כל לסדר ככה. אנחנו אומרים בעצם, לכאור התקנת רושה לא נצטרכת. שתי תירוצים, א', מדובר מטב כזה שהוא ויתר על זכות על הפירות, או קימתה. תירוץ שני, אילולי תקנת רושה, קניין הפירות הוא לא קניין בגוף הקרקע לפירותיו, אלא זכות חיתונית שבאה לכל פירות. ולכם אלה, עד שלא בא אושה, בא אושה ותקנו את התקנה, בין לבו חמש להקיש, יש להם משהו רפה מאוד בקרקע הזאת, שפשוט שאישה יבאנו לכל דבר, יוכל למכור. באו באושה ותקנו שהמעמד שיש לבעל בפירות הוא מעמד רציני, זה גוף לפירותיו. רבו יוחנן זה כבר מספיק. ריש לקיש, זה עדיין לא מספיק. חידשו עוד יותר מזה, שהדבר הזה יוגדר גם יקבל תוקף שכקרן הגוף דמי. אני רומז קצת, כי ראיתו את הגמרא בפרק שמיני, נראה שם שמרות פריאן פרות גם גוף דמי, זה נזיל. הגמרא שם אומרת שאבא כלפי בן, אולי בגלל שהוא מוכל על הבן, אז הוא נותן לבן שאיתו קרן פרות יהיה כקרן הגוף דמי. זאת אומרת, קרן פרות גם גוף דמי, זה לא מחלוקת מוחלטת. זה דבר כזה ששאלה על מה התכוונו, ואם נגידו מפורש, אני תחת מעמד הפירות, ואם זה תחת כוח הבעלות, אז אין לכן מי, בדבר זה לא החלקו, ולכם אלה חלק מתקנתו שתקנת הדבר עושה מזה. ככה תוספות, בתורס השני כאן אמר. תוספות, כמו שאמרתי קודם, במסכת יבמות, אני כל מיני מתלבט אם אני צודק שבמסכת יבמות, אולי... לא, יש, הסוגיה שלנו עסקה פשוט בהמון המון מקומות, אז כבר איבדתי את ה... מה זה? כן, טוב, זה ביבמות למזב, כן. טוב, זה ביבמות למזב, דיבור תחיל קניין, הוא כתב כעין התורות השני, אבל נצא שם בניסוח אחר. אומר תוספות, שמכיוון שאת הפירות האיש מקבל מכוח האישה, שמה קניין פירות לב כקרן הגוף דמי. זה הניסוח של טוב, זה ביבמות. בעצם זה קצת נראה שהוא התכוון למה שטוב שצלנו תראית, שיש, כמו שאמרנו, שתי מצבים של קניין פירות. יש קניין פירות שנשאר לי הפירות, ויש קניין פירות שהעברתי את הפירות לאחרים. וטוב זאת שם הנוקט, שקניין פירות שהעברתי את הפירות לאחרים, שם באמת היא נכנה מזה. ודאי שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, כי בעצם הבעל היה מרכזי, הוא עשר האישה, היא הייתה מרכזית, היא העניקה לבעל את הזכות החיצונית על הפירות האלה, ולכן היא לא תקנת רושה, זה היה נשאר איזה משהו מאוד מאוד רפה, ורק תקנת רושה הפכה איזה להיות בעל משמעות מלאה ואמיתית. זה בצורה פשוטה, אבל אמרנו כאן על שתי דרכים שלא נוצאת אותו להעמיד או קימתה, אבל הנה חינמי, קניין פירות של נכסי מלוג, הם קשורים לגמרי למחול של קניין פירות גם גוף דמי, או בשתי דרכים שלנו, למה קניין פירות של נכסי מלוג של הבעל, הם לא קשורים לסוגיה, כי מראש הם רק זכות חיצונית, או כמו שאמרנו, שזה זכות שבאה לבעל מהאישה, ברור שהאישה העיקרית הוא התפל אליה. בסדר? אומר הקצות, בסימן קופתי ציב קטן ג' שעכשיו התירות הראשון שהיה לנו עוקים את... מה זה? כן, קופגים לסיב קטן ת' אומר תוספות, אומר הקצות שאני חוזר לרגע לתירות הראשון כי התירות הראשון שהעמיד בעוקים את הוא על הדרך אגב חידש לנו חידוש גדול מאוד שתקנת רושה שייכת גם מצבים כאלה של הבעל לא אוכל פירות כן? שגם מצב כזה שהבעל אין לו זכות לאכול פירות, אלא יש לו, נגיד, אמר דין דברים לנכסייך, אפילו אחי, אישה לא יכולה למכור. בעצם אחרי הדבר הזה מסתר אולי מחלוקת עקרונית בהבנת תקנת, תקנת אושה. הרי להזכירנו, לבעל, לפני הסוגה שלנו, אנחנו יודעים כמה זכות שיש לבעל בנכסי אשתו, אני לא אפרט את כולם, אבל שתיים שנוגעים לעינינו, א', שלבעל יש זכות לאכול פירות נכסי אשתו, ב', שבעל יורש את אשתו לאחר מותה. שכל נכסים שיש לאישה, לאחר מותה, הנכסים האלה מועתקים, והבעל זוכה בירושתם. ובעצם יש כאן עולה שאלה עקרונית, כל תקנת רושה, לגבי איזה אחד ממש התקנות לתקנה, אפשר לומר שהיא חלק מסעיף זכות הבעל לאכול פירות. שהזכות שהבעל לאכול פירות, ברושה העלימו את הדבר הזה, ונתנו לו תוקף חזק, שהוא לא סתם אוכל פירות, אלא אוכל קרות ובעלים. אפשרות אחרת לגמרי לומר שכל תקנת רושה קשורה לזכות של הבעל להרשת את אשתו לאחר מיתה. שבו שאמרו, הוא לא ירש אותה לאחר מיתה, הוא ירש אותה כבר מחיים. שביאו כלוקח ראשון. האמת היא שזה בעצם שתי סגנונות של, של הסוגיות עצמם. זה קצת שוני בין הסוגיה במסכת בבא קמא, איך נסחת הדברים, לגמרא אצלנו בדף קלט, בבא בתרא דף קלט, איך נסחת הדברים. הגמרא במסכת בבא קמא נסחה שתקנת רושה על מו רבנה לשעבוד הדבל. זה מאוד מאוד נראה, הכוונה, מה שהיה לו לפני כן פירות, נתנו לזה גבלת. כמו שאמרנו, הרשלוקיש של ראש הריקיין פה עושה גבל דמי, נתנו לזה מעמד של ביילות. לפי רבי יוחנן, כמו שאמרנו, זה פירות אבריריים? לא, זה פירות משמעותיים. אבל הניסוח הוא על מו רבנה לשיבודה. לפי הדבר הזה, זה בפעמיים זה מה שאתה שם אומר. כי בעצם אומר שלפני כן, השיבודה היה רפה והפך להיות רציני. אפילו זה, זה ודאי מותנה כל תקנת רושה בזה שלבעל סוף סוף יש זכות לכל פירות. אם הבעל אומר דין דברים מנכסייך, כשם שביטל זכות על הפירות, נפל גם כל תקנת רושה. אבל הגמרא שלנו, יש לכם גמרות, לא צריכים איזה, בדף קוף למתה, הגמרא מנסחת בסוף הפרק, על שבעל שביאו רבנן כלוקר ושביאו כיורש, משום שתדה דידי וכו' וכו', שהגמרא בעצם אומרת שכל המעמד של בעל נושא אשתו, יש לו כפל רווחים, הוא גם כל מה שלטובתו מלכות ירושה, הוא מקבל את זה בתורה של יורש, מה שבטוב הוא, זה יבוא למצוא של לוקח, הוא מקבל את זה בתורת לוקח, וכמו שהגמרא מזכירה כאן, את תקנת רושה, כן, ואז, איפה זה? שם זה באמת הבעל מוציא בכוחות, אלא מה שבעל שבוע רבנן כאורות, שבוע רבנן כלוקח. מגדירים תקנת רושה ששביעו רבנן כלוקח, זאת אומרת שבעצם הגדירו שהוא לא רק במותו יקבל את הנכסים, פעם שער שער יקבל את הנכסים. לפי זה, זה לא מותנה מה שלהם אוכל פירות או לא אוכל פירות. גם הבעל לא אוכל פירות, יש לו את המעמד המסם הזה. והמעמד הזה של תקנת רושה, אי אפשר לומר מלך כמו שאמרנו קודם, שזה בא להסביר למה קרן פירות כאן נפלות משמעותי. הוא לא נגע בכלל קרן פירות, אלא הוא יצר מעמד שלבעל בתוך הדברים לעצמם. בסדר, אתם מבינים, זה שתי הבנות שונות בתקנת רושה, בעצם שתי סיבות, לפי זה שתי אולי סיבות שונות, למה יש לו חלוקה ומכסים. כי בעצם אני מפצל את החלק הראשון של השור שלנו לפי זה לחלק השני. בהתחלה דיברנו מצד מעמד שכיין הפירות של הבעל, שתלוי בשיטות השונות, יכול לשמש, יכול שישה למכור או לא. וזה מערכת אחת, אבל יש מערכת של תקנת רושה שלא קשורה לזה, שנתנו לבעל מעמד של לוקח ראשון, שמן כל מי שמכר לה, מוכר מדי, כבר זה מכור לבעל. כן, סליחה רב איתי. את קיין הפירות? זה בעצם, כאילו, למה הם עברו דרך קיין הפירות?
למה הם עושים את זה, כאילו? הוא אוכל פירות, וזה משנה להם עם זה. ברור שהכוונה זה הכל לאחר המיטה, כאילו, ואתה משנה, וזה משנה שמחיים אם הוא אוכל את זה.
אני אשאל חכמים רוצים שלא ימכור, שהבעל לא ימכור את הפירות, באיזה דרך הם, שאישה לא ימכור את הפירות, באיזה דרך הם עושים את זה? אתה צריך למצוא כאן דרך משפטית לעשות את זה. אני כבר בעצם אומר, אם נלך בדרך שנייה שאמרנו, עוד מעט נראה, נגיע למפקימות את הדירות מהדבר הזה, אז בעצם נתנו לבעל פתאום עכשיו כאן מעמד מאוד מאוד קיצוני בדבר עושה בזה, נתנו כאן מעמד של, של בעל מכל דבר, אולי החכם לא רוצה את הדבר הזה, אבל יש להם פטנט חדש, בוא, את מה שיש לו, ניתן לו על דבר הזה מעמד מספיק, רציני מספיק רשותי, שהוא אומר יחשוב את הדברים האלה. כאילו בעצם לפי הדרך השונה, חכמים בצורה יותר מינימליסטית, הגיעו לתוצאה שהם צריכים להגיע. הם לא יכולים לכם להגיד סתם ככה, בלי סיבה, האישה לא יכולה למכור. סוף סוף ממחה, חלוטין זה חל. אז אפשר ליצור מהפכות עולם, כמו שמעתי, שביאו רבנו כלוקח ראשון, זה מהפכת עולם, להגדים את הדברים. אפשר לעשות את הדברים, שרה ביותר מאותנת, לתת למעמד של הפירות שלו, לתת למעמד יותר תקף. אני עולה כבר עכשיו חייב לחדד את הנפקמין השולות מהדברים האלה, אני כבר לא יודע נספיק, כי רציתי גם להגיע להלכה ברמב"ם, אמרה כאן נגיד, את הדבר שמה שעולה כאן מחלוקת של רשב"ם, זה נמקש את הסוגיה שלנו כאן, ואולי ראש הוא דעת מגשר ביניהם. אישה לא יכולה למכור אחרי תקנת רושה. שאלה, אחרי תקנת רושה. ברור, אם הוא בטל, אני יודע כל זה לא בטל, ומצא רגיל. אני עכשיו שואל שאלה, מה קורה? האישה לא יכולה למכור את הנכסים. זה כתוב פרשת תקנת רושה. שאלה, הבעל יכול למכור את הנכסים מעכשיו? אחרי תקנת רושה. בעל שעכשיו מוכר את אותם נכסים, מוכר אותם לאדם אחר, שעל הצד שהיא תמות לפניו, הנכסים יהיו מוכרים לאחר. האם מכרתו תועיל או לא תועיל? לא תועיל. אז אתם אפילו לא נעים להגיד, רשב"ם לא קראתם. כי רשב"ם הוא כותב גם פורש שכן יועיל. הרשב"ם כבר כותב, הבעל מוציא, רגע,
איפה קורה?
אני קורא סיין מדף נון. כגון אחד, הנה, כי התמדע מאמר, לא שהוא חושב יחד אלא איש או אישה כמה. כל אחד הדבינו לך מתעמידת יאי, רגע. איפה, איפה? ברחבות? כן, בדיוק. ומה תקבל קורת גוף הקרקע והפונת כאן כשבל, אין יכול למכור אלא פירות של שלו בחייו, וגם הגוף עם כמות אשתו וירשה נאו. מאיפה הרשב"א מביא את הדבר הזה? מבין? בשורות הרחבות שמתרחב הלב, הרשב"א מנסה את המקום הזה שאור חווה, אף אחד לא קורא אותה והכניס כאן סקור. שלא רק שהיא לא יכולה למכור, אלא הוא כן יכול למכור אם תמות לפניו. אני עם כסף, חולק עליו. עכשיו אני מוכר לכם את... מה? לא, כתב מפורש. עוד פעם, לשון. וגם הגוף, אם תמות אשתו וישנו. עכשיו? עכשיו, זה אם. הוא מוכר עכשיו, שהיה לצאת שבו שבו וישנו, מכרו לך הנכס המסם הזה. אני עם כסף כאן מפורש חלק על הרשב"א. הוא הביא ירושלים מפורש חולק הרשב"ם. הראש, אני רוצה לקראת את זה לטובות, אומר, הראשון הזה לא ראיה, כי השם הזה רק תכנת חיצונית, שחסמו ממנו את היכולת למכור מצד שבח בית אביה. אבל יש גם מחלוקת בין כסף לבין הרשב"ם, וזה לכאורה מחלוקת של שתי תירוצי התוספות שהזכרנו מקודם. האם תקנו, או לפי איך שהקצות בעצם הסביר את הדברים האלה, האם בתכנית הקדושה העלימו את מעמד הפרות, ואני חוזר אליך, איתי בכוונה רק צולים את הפרות, לא זו לתת לומר שבאיינות, שסוף סוף, יכול שם לעשות ביסס על דבר הזה, מה פתאום? לכן מה שעשו זה רק העלימו את המעמד של קיין הפרות שלו, שיהיה כקיין הגודה מיד לבקם לחסום אותה, אבל לא לתת לו צורך חיובית, או דילמה, שביו כלוקח אישון, או עכשיו הופך להיות בעלים, בלי קשר לפרות הופך להיות בעלים, ועכשיו מסוים זה כאן, אז מלא, אילו, והוא כן, והוא עכשיו נכנס כאן לא מדין סוגיה קיין פרות כגרדו, ולכן פיצלתי את הסוגיה שלו לשתיים, אלא מדין תקנת רושה, כמו שאמרנו, סוגיה קיין פרות כגרדו מדמי, ברור שהוא לא יכול למכור, אבל כל סיבה חדשה שהוא יכול למכור, מצד תקנת רושה, אבל כבר צריכים להגיע לתפילת מנחה, ולא נגענו בדיוק בנקודה, איך הרמב"ם מלא להלכה, זה בדיוק מה שנראה מקודם זרק, פסק כרבי לזר לגבי דין יום יומה, לגבי דין שן ועין, אבל לגבי היכול של בעל ואישה למכור, שם אומר אותו אמר, ששתיהם כן יכולים למכור, איך דברי הרמב"ם מתיישבים, זה אולי קצת קשור לדברים שדיברנו, עד כאן דברנו להיום. תודה רבה. Thank you.